לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, כ"ח בטבת תשע"ח. נעסוק ביומן בנאומו של אבו מאזן אתמול ברמאללה, דברים באמת חסרי תקדים, שקרים ודברים באמת שלא קשורים כל כך למציאות. נשוחח פה עם המזרחן פרופסור משה שרון וגם עם דוקטור חגי בן ארצי על טענותיו של אבו מאזן לפיהן הפלסטינים הם הכנענים שהיו כאן לפני היהודים. הוא באמת מתפלא איך אדם רציני שמכנה את עצמו דוקטור אומר דברים שאינם קשורים למציאות. על דגלי אשף שנתלו במזרח ירושלים נשוחח פה עם המשנה לראש העיר דוב קלמנוביץ'. בהתפתחות בפרשת הקלטת של יאיר נתניהו, ראש הממשלה שוקל לתבוע את הנהג המקליט. גם חברת השמירה שוקלת לעשות את אותו הדבר. נשוחח פה עם פרופסור אביעד הכהן על ההיבטים המשפטיים של העניין. גם על התקציב של מלחמה בפשיעה בחקלאות, גניבה חקלאית, חבר הכנסת איתן ברושי מהמחנה הציוני התארח ביומנינו, והוא קורא להשוות את הנושא הזה לפשיעה לאומנית וגם להגדיל את התקציב. גם על ישיבה מיוחדת בנגב, ישיבת רגבים, ישיבה שמשלבת חקלאות בבוקר עם לימודי חול ולימודי קודש אחר הצהריים. מעניין, נשוחח פה עם ראש הישיבה, הרב ישי בן פזי. אז הנה הרבה. נאומו של אבו מאזן אתמול בפני המועצה המרכזית הפלסטינית ברמאללה, שם אמר דברים קשים גם על נשיא ארצות הברית, יחרב ביתו, גם על נגד כל התוכנית שלו, נגד ויתורים בירושלים, נאום מאוד לוחמני, ואנחנו משוחחים בעניין הזה עם המזרחן פרופסור משה שרון מהאוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו ככה לשמוע את הפרשנות שלך לנאום הזה.
אני חושב שאבו מאזן מצטרף לחבורת מתקיפי טראמפ. הוא מרגיש
חבורת מה?
מתקיפי טראמפ.
כן.
באמת הוא מרגיש שגם בארצות הברית אין יום שאין התקפה על טראמפ. מכנים אותו בכינויים יותר גרועים מאשר אבו מאזן עכשיו. מכנים אותו, בעצם מציגים אותו כמעט כמו ילד מפגר. ומדי יום אנחנו שומעים הצהרות של שחקנים ושל כמובן עיתונאים והעיתונות עצמה בכלל, ומאמרים שונים, והספר שיצא עכשיו של וולף שמתאר אותו בצבעים איומים. כמובן אבו מאזן מרגיש בטוח כאשר הוא מצטרף לחבורה הזאת שתוקפת את נשיא ארצות הברית. זה גם עושה רושם גדול על כך הוא חושב. עושה רושם גדול על המאזינים שלו ששומעים את הנאום שלו ואומרים משהו כמו, נו, יש לנו נשיא גבר גבר. אבל אני מניח שישנם הרבה שהם חשים שבעצם זהו נאום של אדם שכבר הפסיד הכל, שאין לו מה להציע בעצם שום דבר, בידיעה שלמה שכל התהליך הזה שנקרא תהליך השלום בהנהגתו כמובן לא מוליך לשום מקום, שכל ההסכמים האלה של אוסלו בעצם פשטו את הרגל. ועל כן כמובן הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה להשתלח בנשיא ארצות הברית מתוך הרגשה של ביטחון. יש הרבה בתוך ברשות עצמה והרחוב הפלסטיני אני מניח שחוששים מאוד מן האיום של הפסקת הסיוע האמריקאי לרשות, סיוע שהוא חשוב
לה. וגם לאונרה, נכון?
וגם לאונרה. וכן מצד מרכה אמור, מצד שני, ההשתלחות הזאת שלו, שהיא השתלחות מילולית שאין לה שום ערך. כאמור, אני אומר, זו השתלחות ששייכת לאופנה הזאת של כל מי שיכול יתקוף את ארצות הברית, את נשיא ארצות הברית, ותבוא עליו הברכה. אז כמובן בהצטרפות לאופנה הזאת, זה מצד אחד. מצד שני הוא חושב שכאמור הוא יזכה בכמה נקודות ברחוב, כי זאת שפת רחוב, אז הוא ודאי חושב שהוא יזכה בכמה נקודות ברחוב, אבל האמת לאמיתה הוא אמר אותה בין השורות, בעצם הגעתי לסוף הדרך.
באמת, איך אתה רואה את זה שהוא אמר את זה בין השורות? איפה אתה רואה את זה?
כשהוא אומר אנחנו לא ניסה וניתן על ירושלים וכיוצא בזה, ההצהרות האלה שלו משמעותם היא לא כלום. כלומר, אני אומר לך, לא ניסה, לא נעשה, האמירה של לא ולא ולא, כאשר אין לו דבר ממשי להציע, אלה הן מילים ריקות. אבל נכון, הציבור לעתים אוהב מילים ריקות מתלהמות כאלה, אבל בסופו של דבר אני חושב שמה שאני שומע מן הנאום הזה שלו, נאום של אדם בעצם מיואש.
ומה זה אומר לגבי העתיד? איך אתה רואה את זה?
תראה, מה זה, העתיד הוא כמו העבר. אני תמיד אומר, ברגע שהערבים, או במקרה הזה שאנחנו קוראים להם פלסטינים, שיהיו פלסטינים, ברגע שהפלסטינים רוצים לשים את העגלה לפני הסוסים, אז זה לא, שום דבר לא ילך. הם רוצים לנהל מסע ומתן כאשר תוצאות המסע ומתן ידועות מראש. ככה לא מנהלים מסע ומתן. אבל זה כאשר אתה רוצה להביא מסע ומתן למצב של משבר, אז אתה דורש שמלכתחילה תדון בזה ולא תדון בזה, ותקבל את זה ולא תסכים לזה, וזה צריך כבר להסכים מראש לפני שמתחילים את המסע ומתן. זה יפה מאוד, אבל דבר כזה לא הולך בכלל.
אתה חושב שיהיה לו לאבו מאזן יורש, או שיש שם איזשהו מישהו שאולי כן יהיה פרטנר לשיחות עם ישראל?
השאלה החשובה ביותר זה שאם תהיינה בחירות חופשיות, או כמעט חופשיות, אם תהיינה בחירות, ההרגשה שלי, התחושה שלי היא שהחמאס עשוי לזכור במרב הקולות. ואז כמובן הוא יציג, כמובן יציג ויתמוך מועמד, מועמד משלו. ואנחנו נקבל פה מועמד חמאס נקי ביהודה ושומרון, כמו שיש בעזה. גם
זה עניין מסוכן, לא? אם אני משווה את זה למה שקרה בעזה. זה מסוכן מאוד מבחינה ביטחונית.
נכון מאוד. וגם הסיפור הזה של הפיוס כביכול בין פתח לבין חמאס, זה לא בדיוק כפי ש חשבה העיתונות המערבית, אולי גם חלק מן העיתונות בישראל. זה לא כך פשוט. זה לא מביא לכך שהחמאס מוסר את כל נשקו לפתח. כי אם דבר כזה קורה, אז נניח, כן? אז יש שאלה טכנית, איך זה נראה בכלל? איך נראה הנשק שעובר מן החמאס לפתח? מה פירוש הדבר?
אבל העם הפלסטיני הוא לא חושש ממועמד של חמאס? הוא לא חושש שהם יהפכו להיות כמו בעזה? מדינה גובת מרעב? הם לא חוששים מהעניין הזה?
לא, תראה, היום יש הבדל גדול. אף אחד לא ישים מצור על יהודה ושומרון, זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי וגם לא כדאי. אבל יש פה שאלה לגמרי אחרת. דיברתי על בחירות. זאת אומרת, אם בבחירות יעלה החמאס, ואני חושב שהוא יעלה, אז זה לא שהעם הפלסטיני מתנגד לחמאס, העם הפלסטיני תומך בחמאס. זה נראה לו כאילו זה הגוף היחיד שעושה משהו ממשי.
כדי שהם מסתכלים על עזה. זאת אומרת, עזה בשבילהם זה ה...
כן, אז זה שם, שם יש משהו ממשי. יורים על ישראל, מתקיפים אותה, מקיזים את דמה, הורגים את החיילים שלה.
הם לא רואים את המצב הקשה של אזרחי עזה.
לא, לא, לא. ברצונם, תראה, גם כלי התעמולה הישראלית מציגים מדי פעם מה ש... את השווקים של עזה, זה לא נראה שיש שם מצב קשה בכלל. ומזרימים מדי יום אלפי מסעיות תאונות סחורות לעזה, כל יום. אז זה כמובן דבר שכולם רואים אותו. אבל אף אחד לא מתרגש מן העובדה שרצו לפוצץ את המעבר בקרם שלום.
אז אתה אומר, יש לנו ממה לחשוש, ממה לדאוג מהעתיד אחרי אבו מאזן. אולי חושב, יותר גרוע.
אני חושב, תראה, אבו מאזן הוא אנטישמי קטן, אבל מי יודע, יכול לבוא אנטישמי עוד יותר גדול ממנו.
כן, אבל החמאס לא יוכל לתפקד כמו שהוא בנה לו ישות עצמאית בעזה. שהרי צהל... יש לו גישה חופשית ליהודה ושומרון.
אז זהו, אז אמרתי שיש...
אז איזה מין חמאס יקום שם? חמאס מוגבל, חמאס ללא רגליים? איזה מין חמאס יקום שם?
אי אפשר לדעת איזה מין חמאס יקום שם, אבל יכול לקום חמאס שיגביר נניח את פעולות הטרור נגד ישראל בקנה מידה רציני. הוא עכשיו עושה את זה, אבל הוא עושה את זה פחות או יותר... בממדים קטנים, הוא יכול לעשות את הממדים יותר גדולים. יש שם מומחים גדולים מאוד לטרור.
הבנתי. טוב, אז אתה צופה שהחמאס ינצח בבחירות שאמורות להיות מתי?
אם תהיינה בחירות, לפי דעתי, הסיכוי שלא
ינצח
הם גדולים מאוד. זה כל העניין, הוא כבר, מחמוד עבאס כבר יושב על הכיסא שלו שנים רבות, בלי בחירות בכלל. הוא היה צריך להגש לבחירות כבר לפני כמה שנים טובות. הוא לא עשה את זה ואף אחד לא התרגש מזה. כי הפתח שהוא הגוף המרכזי שלו היה מרוצה מן המצב הזה. שיורו יורש של ערפאת ממשיך את דרכו, שזה תשלובת של טרור ושקר. וכשאתה הולך עם שני הדברים האלה, טרור מצד אחד ושקר מצד שני, זה מסתדר טוב מאוד.
אוקיי.
גם שישראל מזרימה כמויות כסף עצומות לתחזוקו של המצב הבלתי נורמלי הזה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. פרופסור משה שרון, מזרחן מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
בבקשה.
תודה. הנאום של אבו מאזן אתמול בפני המועצה המרכזית הפלסטינית ברמאללה, שם הוא מדבר נאום חוצב להבות אש, כמו שאומרים מבחינתו. בין השאר הוא גם מדבר על ישראל, שירושלים שייכת לפלסטינים. הוא אומר, אנחנו הכנענים, אנחנו היינו פה לפני אברהם אבינו, ועוד כל מיני עניינים כאלה על ההיסטוריה שלהם. שלום לדוקטור חגי בן ארצי, אוניברסיטת בר אילן.
שלום שלום.
אז הוא אומר שירושלים היא נבנתה על ידי היבוסים והכנענים, והם עצמם, ככה הוא מגדיר את עצמו, הפלסטינים הם הכנענים, והם היו פה לפנינו, לפני אברהם אבינו. אז מה באמת? עם מי האמת?
מה היא האמת ההיסטורית?
בהחלט.
קודם כל צריך תמיד לפתוח בשבח. אבו מאזן צודק, שאכן ירושלים הקדומה נבנתה על ידי הכנענים, זאת הייתה עיר כנענית גדולה, מבוצרת. בשנים האחרונות נחשפים הביצורים הענקיים של ירושלים בתחום של הקדומה הכנענית, בתחום של עיר דוד, מפעל המים, מגדלים עצומים, מגדלי שמירה, חומה ענקית, באמת עיר אולי המרשימה ביותר בארץ ישראל מהתקופה הכנענית, וזה באמת היה בתקופה של אברהם אבינו, ואולי אפילו קצת קודם, אז במובן הזה הוא צודק. עכשיו אתה לא מצפה ממני שאני אגיד שגם בהמשך הוא צודק, כי כל ההמשך זה לא סתם טעות ושקר, זה פשוט המצאה שאין לה שום שחר ושום בסיס. אכן הכנענים היו כאן השבט העיקרי, היו כאן עוד שבטים, אמוריים, הוא הזכיר את היבוסים, בני חת מוזכרים בחברון, היה כאן אוסף של שבטים שמים שגרו כאן בארץ ישראל לפני בוא בני ישראל לארץ בתקופת יהושע, אבל הכנענים נעלמו. אז אני משתמש בך כדי שתעביר לאבו מאזן את הידיעה המרעישה שהכנענים נעלמו לפני אלפי שנים. חלק מהם כמובן עבדו במלחמה הגדולה עם עם ישראל בתקופת יהושע, כפי שמעיד התנ"ך. השרידים שלהם ששרדו עד תקופת דוד ושלמה הפכו להיות בעצם גרים ותושבים, מה שנקרא בלשון חז"ל עבדים כנענים, והם אלה שהשתתפו בין השאר בבניין המקדש. מסופר בספר מלכים א' ששלמה משתמש באותם צאצאי כנענים כאלה שהשלימו עם עם ישראל והפכו להיות מה שנקרא גרים תושבים, אולי חלקם היו אפילו עבדים כנעניים, הוא משתמש בהם לצורכי הממלכה, לבניין הערים, בוני ערים, מבצרים, ירושלים נבנית, המקדש, הוא משתמש בהם כפועלים, כעובדים, אבל אלה באמת ממש השרידים, זה הפעם האחרונה שהכנענים מוזכרים, אחר כך הם למעשה נעלמו, הם כנראה חלקם נבלעו בתוך עם ישראל. אנחנו יודעים גם שההלכה היא שעבד כנעני שהשתחרר בעצם הופך להיות יהודי. אז חלקם נבלעו בתוך עם ישראל, חלקם נבלעו בתוך עמים אחרים, אבל למעשה הכנענים, אותם כנענים שבאמת בנו את ירושלים הקדומה, נעלמו ואין להם שום זכר בספרות ההיסטורית, לא הבבלית ולא האשורית, לא הפרסית ולא היוונית ולא הרומית, אין יותר זכר לעם כזה. לעומת זאת, העם היהודי, בני ישראל, העם היהודי שהגיע לארץ ישראל בתקופת יהושע בן נון, אכן הוא הופך להיות עם גדול, חשוב, שמופיע גם בארכיאולוגיה, וכל הארכיאולוגיה, החל מהארכיאולוגיה הקדומה, מלפני 3,200, 3,300 שנה, אין זכר למושג לא ערבי ולא פלסטיני, היו שבטים ערביים שחיו במדבר, במדבריות סעודיה, אבל בני ישראל נזכרים כבר בכתובות מצריות, מלפני 3,300 שנה, 3,200 שנה, כלומר לא צריך רק את העדות של התנ"ך, אלא אחר כך כמובן עם ישראל מופיע בכתובות מצריות וכתובות אשוריות וכתובות בבליות ופרסיות. בקיצור, עם ישראל הוא עובדה היסטורית שאין עליה חולק, לא צריך רק להסתמך על התנ"ך ועל הברית החדשה של הנוצרים, אלא כל המקורות ההיסטוריים והארכיאולוגיים, אחר כך כמובן הרודוטוס, ההיסטוריון היווני המפורסם, מדבר הרבה על היהודים בארץ ישראל.
אז הטענה שלו שהפלסטינים הם הכנענים זה לא נכון.
אין לזה שום שחר, זה מדהים לשמוע, והייתי מנסח את זה כך, איך המנהיג הוא דוקטור, מאוניברסיטת מוסקווה נדמה לי, איך המנהיג של הפלסטינים חי במציאות מדומה לחלוטין, בתוך שקר היסטורי, בתוך בלוף אחד מוחלט, ובונה על זה את כל האתוס הלאומי שלהם. לגבי הערבים, נכון שיש ערבים בארץ ישראל, הערבים מגיעים לארץ ישראל לפני כ-1,000 ל-350 שנה, 638, 640, כובשים הערבים, החליף עומר את ארץ ישראל. מאז יש אסלאם ויש ערבים בארץ ישראל, הם מגיעים מסעודיה, מערב הסעודית, והם מזדהים כערבים במשך הדורות. יש כאן אימפריות שונות, גם מוסלמיות, גם במסגרת האימפריה הממלוקית והאימפריה הטורקית. אף אחד לא דיבר על עם פלסטיני ועל פלסטינאים. יש ערבים, ולהפך, הם מזהים את עצמם לאורך כל הדורות כערביי סוריה. ערביי סוריה, כל המושג הזה של עם פלסטיני מופיע רק במאה השנים האחרונות, כחלק מהמאבק עם הציונות, אחרי הצהרת בלפור לפני 100 שנה. קודם לכן, יש ערבים סורים, ערבים של דרום סוריה, יש ערבים, יש מוסלמים, ההיסטוריה שלהם כאן היא בערך של 1300 שנה. אין שום ספק שאין לזה שום יסוד ושום שחר. הדבר שאולי ראוי ללמוד מהנאום הזה, עד כמה באמת אין עם מי לדבר. ברגע שהמנהיג של הפלסטינאים לא מוכן להודות שיש כאן עם יהודי, ישראלי, יהודי, שהשורשים שלו הם כאן עוד מתקופת האבות, לפני כמעט 4,000 שנה, ויש כאן רצף של נוכחות יהודית ישראלית במשך אלפי שנים, שהיא מוכחת והיא מבוססת, ואין לה, אין בה שום ספק, אין ארכיאולוג, אין היסטוריון אחד בעולם שיטיל בספק. ולעומת זאת הוא בונה איזה המצאה של פלסטינאים שהם כאן אלפי שנים, והם צאצאי הכנענים. זה מצער, זה מצער, זה רק אומר שבאמת אין לנו מי לדבר. אין כאן עם שמוכן להכיר בעובדות, בהיסטוריה, לא רק במציאות העכשווית, אלא באמת שחי בתוך, הם חיים בתוך מציאות מדומה לגמרי, ועל בסיס כזה כמובן אין שום סיכוי שהם יכירו בה. הרי כל הנרטיב הזה נועד הרי לשלול את הזכות ההיסטורית שלנו. אנחנו הרי כל הזמן אומרים אנחנו לא אימפריאליסטים, כל הטענה שלו, טענה מופרכת שאנחנו פרי האימפריאליזם, אנחנו פרי געגועים של העם היהודי לארץ ישראל שממנה הוגלה לפני כמעט 2,000 שנה ואליה הוא חוזר. כל האתוס הציוני הוא אתוס של שיבת העם למולדתו העתיקה. לשמחתנו היה נס והתעוררה תנועה באמת באירופה, תנועה אוונגליסטית שמטעמים דתיים, בלפור נמנה על התנועה הזאת, מטעמים דתיים שיתפה פעולה ותמכה בתנועה הציונית, אבל כל התנועה הציונית היא תנועה של שיבת העם היהודי לארצו. דרך אגב, כמובן רוב הערבים שחיים היום בארץ ישראל הם אפילו לא ערבים שחיו פה 1300 שנה, רובם, כמעט 90% מהם, אולי אפילו יותר, הם ערבים שהגרו לכאן במשך 100-150 השנה האחרונות, מסודן, ממצרים, מסוריה, מאיראק, מכל רחבי המזרח התיכון, כשהתחיל המפעל הציוני, המושבות הראשונות, ואחר כך התפתחות המפעל הציוני, הייתה כאן עבודה והייתה כאן פרנסה, ונערו לפה מאות אלפי ערבים. אז רובם בכלל אין להם ותק של יותר מ-100 שנה, 150 שנה לפעמים. אבל אלה העובדות ההיסטוריות. אני חושב שאין היסטוריון רציני אחד בעולם שיכול לדבר על הערבים של היום, של ארץ ישראל, כצאצאים של הכנענים. והעובדה שהמנהיג, לא איזה מישהו הזוי, שולי, אלא המנהיג שלהם, דוקטור בהיסטוריה, מסוגל לדבר שטויות כאלה, באמת אומר שעדיין רחוקה דרך לשלום, כי כל שלום מבוסס על הכרה בעובדה ההיסטורית הבסיסית, שהעם היהודי חזר למולדתו. אנחנו לא כמו שהוא הגדיר אותנו, אנחנו לא פרי זה כנוניה אימפריאליסטית, אנחנו לא פרי האינטרסים של המעצמות, אנחנו עם, תופעה ייחודית בהיסטוריה האנושית, עם עתיק ששורשיו בארץ ישראל במשך אלפי שנים וחזר למולדתו העתיקה. וכל עוד הם לא יכירו בזה והם ימציאו כל מיני המצאות דמיוניות, אז באמת לא יהיה פה שלום, לא יהיה פה, כי כל שלום, אפילו שלום של פשרה, חייב להתבסס על ההכרה בעובדה הבסיסית הזאת, שאנחנו לא אימפריאליסטים, אנחנו לא זרים פה, אנחנו שווים למולדתנו העתיקה, אבל יבוא היום שגם זה יגיע, העובדה היא שבעולם הנוצרי זה נוצר, יש היום עשרות מיליוני נוצרים שמאמינים בזכותנו, הם בולטים בעיקר באמריקה, בזכותו של העם היהודי לחזור למולדתו, ואני תמיד אומר שלום ייווצר כאשר תתפתח תנועה אבנגליסטית באסלאם. תנועה אבנגליסטית באסלאם, שהם יכירו בעובדות ההיסטוריות ויכירו בזכות ההיסטורית שלנו ובצדק ההיסטורי שלנו. עד אז נצטרך כנראה להילחם בהם, אבל להאמין שיבוא היום שכמו שבעולם הנוצרי, לאט לאט תתפתחה ההכרה הזאת גם בעולם המוסלמי, בעזרת השם תתפתח ההכרה הזאת, ואז יש סיכוי להסדרים, לחיים משותפים, לדו-קיום. עד אז כל הסיסמאות של דו-קיום הם שטויות, הם עורבא פרח.
אוקיי, נודה לך על הדברים, דוקטור חגי בן ארצי, תודה רבה לך.
בשמחה, שלום שלום.
תודה. בסוף השבוע הופיעו כרזות עם דגל אש"ף והכיתוב ירושלים בירת פלסטין הרשמית, וזה קורה ברחובות בירושלים, ברחוב צלח הדין, ברחובות נוספים כמו סולטן סולימן, על עמודי החשמל. ואנחנו משוחחים כעת עם המשנה לראש עיריית ירושלים, דוב קלמנוביץ', נציג האיחוד הלאומי, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אני מבין שזו תופעה שאולי קרתה על רקע הצהרתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ירושלים כבירתה של מדינת ישראל, נכון?
אין ספק שתושבי מזרח העיר וחלקם גם פלסטינאים שמגיעים מיהודה ושומרון אל ירושלים רוצים לקבוע ולהכריז קבל עם ועולם שההכרזה של טראמפ איננה תקפה, וחלק מהדברים הזה, הדברים האלה זה הכרזה או אמירה ברורה על מוסדות שלהם שהם למעשה חלק ממדינת פלסטין. עכשיו, הציבור שמאזין, שצופה, איננו יודע איפה זה רחוב סולטן סלימן ואיפה זה רחוב סולטן יעקב. בכל זאת, שני הרחובות האלה הם רחובות מאוד מרכזיים במזרח העיר. חלק מהמוסדות הפלסטינאים יש להם שלוחות ברחובות האלה, לדמה לצורך העניין זה הרחוב יפו בירושלים המערבית, אז הסולטן סולימן זה היפו של מזרח העיר, והכרזה במקומות האלה, במשרדים שלהם, עם סמלי פלסטין על ירושלים כבירת מדינת פלסטין, היא למעשה הכרזה פומבית שלהם, הנה אנחנו בסוף נקבע איפה הקו בירושלים יעבור, לא באבו דיס אלא במזרח ובמרכז העיר.
הקו הכוונה גבול או מה?
יש הרי דיבורים בקרב, בעיקר בקרב ישראלים שעוד מאמינים בשלום, שאפשר לחלק את ירושלים לשתי בירות. אחד מצד אבו דיס, שזה הבירה הפלסטינאית, והשני זה ירושלים המערבית שלנו. אז הם באים ומכריזים ברחובות שהם סימנו אותם, שלא, גם מזרח העיר זה בירת ירושלים הפלסטינית. וזה האמירה, זה לא סתם דגלים שמונפים כמו בכל כפר או מקום אחר, אלא זה במרכז השלטוני של הרשות הפלסטינאית ששלוחותיו פועלים בירושלים. אנחנו צריכים להבין, ירושלים היא לא ריבונית, יש שלוחות של הרשות הפלסטינאית שפועלים במזרח העיר, סוכניות ידיעות, סכסוכי שכנים, משרדים כאלה ואחרים של קרנות צדקה של הרשות שפועלות במזרח ירושלים, והרחובות הפעילים של המשרדים האלה זה סלח הדין וסולטן סולימן.
אבל שם יש גם את משרד המשפטים שלנו, לא?
זה בדיוק עוד יותר ניקור עיניים, לבוא ולהגיד אנחנו לא שמים על משרד המשפטים שלכם, כי אנחנו הם אלה שהבעלים במזרח העיר, ואנחנו ברחובות האלה יש לנו משרדים שלנו עם דגלים שלנו, וזה העיר שלנו. זה חלק מהאמירה שלא כולם מבינים את זה, רואים סתם בניין עם דגל ולא מבינים שהבניין הזה הוא ברחוב מרכזי שלהם, ומול משרד המשפטים שלנו, וכאילו מטריס לנו בין העיניים, מכניס אצבע לתוך העיניים, ואומר, אתם אומנם מנפים את הדגל שלכם, אבל אנחנו מנפים גם את הדגל שלנו.
כן. ועכשיו הנאום של אבו מאזן, אתה חושש שתהיה הסלמה בקרב ערביי מזרח ירושלים?
אני חושב שמי שמבין מה שקורה בקרב ערביי מזרח ירושלים, אז מבין שהנאום של אבו מאזן הגיע במועד בדיוק שהם רוצים, שהם קובעים אותו, כי יש כאן נקודת שפל ברשות ובעיקר בתושבי מזרח העיר. הם לא מתעוררים למחאות שאותה הרשות ציפתה בעקבות הכרזתו של טראמפ. החיים חוזרים לשגרה, תושבי מזרח העיר רוצים להמשיך ולהישאר תושבים בירושלים תחת השלטון הישראלי, ואבו מאזן כחלק מהרטוריקה להמשיך ולהליב את הרחוב, גם נהג באותה רטוריקה זולה כפי שהוא עשה אתמול בנאום. הנאום שלו הוא בא על רקע של מצוקה גדולה שהרשות נמצאת, שהתושבים הערביים רואים, אין להם תקומה, לא בצד הצבאי, מה שקרה ברצועת עזה, לא בצד המדיני, מה שקורה עם ארצות הברית והפסקת הכספים לאונרה. זה מצטרף למחאות מצידנו שאנחנו בשבוע שעבר מנסים לחוקק חוק שימנע העברת כספים גם ממדינת ישראל אל הרשות. כל הדברים האלה גורמים למצוקה מדינית קשה מאוד בקרב הציבור הפלסטיני, שהיא זאת שהובילה את הנאום המתלהם עם הקריאות הגנאי והיחרב ביתו שלו. זה מה שהוא רצה. פשוט הבית שלהם באמת הולך ונחרב, ולכן הם מקללים את כל העולם ואשתו על זה שלא נותנים להם את הזכויות שהם מצפים להם, והם נמצאים באחד מנקודות השפל שאנחנו צריכים לנצל אותם לטובתנו.
ויש גם כאלה ערבים שבוחרים לבוא ולהתגורר במערב העיר, הם אולי רוצים חיים טובים יותר.
זה נכון שיש זליגה גדולה של עשרות אלפי ערבים מתחומי יהודה ושומרון לתחומי ירושלים, ואנחנו ברציון ידינו לא מונעים את הדברים האלה. הם קודם כל משנים גם את המאזן הדמוגרפי, הם גם מפריעים לתעסוקה בעיר, וגם גורמים למצוקה כלכלית קשה מאוד, כי בסוף עיריית ירושלים צריכה לשרת אוכלוסייה הולכת וגדלה, לצערי לא יהודית אלא ערבית.
זאת אומרת, זה דבר שלילי בעיניך, התופעה השלילית שצריך לעצור אותה.
התופעה השלילית הכי חמורה מבחינתי, שאנחנו עדיין לא הכרזנו מה אנחנו רוצים בירושלים. כי אם נבוא ונכריז ירושלים המאוחדת, לא רק ביום ירושלים, אלא ביום יום, ונמנע מבתי ספר ערבים במזרח העיר, שעירייה מממן אותם לימודים לפי התוכנית הפלסטינאית, אז היא הכרזה ברורה, אנחנו פה, אנחנו נשארים, וירושלים היא מאוחדת לכל דבר. אבל שרק מצהירים את זה ביום ירושלים, אבל בחיי היום יום, הערבים ממשיכים לחיות כמו תחת הרשות, ומניפים דגלים של רשות, ויש סממנים ריבוניים שלהם, כמו שסכסוכי שכנים שנפטרים על ידי אנשים שלהם, ולא על ידי הרשויות שלנו. כל הדברים האלה מורים להם שאין כאן עוד הכרעה מדינית ברורה, מבחינת הריבונות, ישראל עוד מפקפקת, או דנה, או רוצה אולי להעביר להם חלק, ולכן גם הם עדיין משתוללים. ככל שאנחנו נהיה ברורים יותר, חדים יותר, כך גם הסמלים האלה שראינו, תוכניות החינוך, יבהירו להם חד משמעית, זהו, אנחנו פה, והדגל שלנו הוא היחיד שיונף בכל ירושלים, על כל חלקיה.
נודה לך על הדברים, המשנה לראש עיריית ירושלים, דוב קלמנוביץ', תודה רבה לך.
תודה.
התפתחות בפרשת הקלטות של בנו של ראש הממשלה, שמענו שראש הממשלה נערך לתבוע את הנהג של בנו של ראש הממשלה שנחשד בהקלטה ובהדלפה של המתרחש ברכב באותו ערב, כפי ששודר בחדשות 2. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, שלום לך.
שלום, ברכה.
רצינו באמת לשאול אותך, קודם כל גם באופן כללי, התייחסות שלך לפרשה וגם עניין הזה של לכאורה הקלטה, האם יש פה איזשהו באמת עילה לתביעה שכזאת?
צריך להבחין גם בין שני דברים. כמובן שהנושא של עצם המעשים וההקלטה, מה שהתוכן של ההקלטה, אני חושב שכל מי ששמע אותה צריך פשוט להתפלט. אוי ואבוי לנו גם אם לא היה מדובר בבן של ראש ממשלה, וכמובן שכשה מדובר בו ובחברים שלו, הסגנון, התוכן, ולא פחות מזה גם המילים עצמן. לגבי ההקלטה עצמה, כאן יש שני היבטים. היבט אחד זה היבט באמת של פגיעה באמון. אנחנו מניחים בהנחה, וכמובן שאנחנו עדיין לא יודעים את זה. אבל בהנחה שמי שקליט את השיחה, לא היו שני המשוחחים הראשיים, אלא מהמבטח או הנהג, אז יש פה גם בעיה, קודם כל, של שבירת אמון. אדם שכאשר הוא נמצא בחברת מאבטח, ברוב המקרים או בכל המקרים, הוא לא עושה את זה מרצונו החופשי, אלא מישהו כופה את הדבר הזה עליו, וברגע שאותו אדם מועל באמון שלו, אז זה דבר שהוא פגום בהיבט מוסרי, מעבר להיבט החוזי. בהקשר הפלילי, בהנחה שאותו אדם גם לא היה צד לשיחה, יכולה להיות כמו בחטא עבירה של הגנת סתר, זאת עבירה חמורה ביותר, אבל התנאי לכך הוא שאותו אדם שהחליט לא השתתף בשיחה, והשאלה מה זה השתתף, האם השתתפות פירושה רק להיות נוכח במקום, או השתתפות אקטיבית שהוא חלק מהמדברים, היא שאלה שלא תמיד ברורה, צריך לבחון אותה לאור הנסיבות הספציפיות, כיוון שלא אני הייתי שם ולא אתה, אז אני חושב שהדבר הזה צריך לחכות ולהמתין לחקירת המשטרה, לראות אם בכלל חקירת המשטרה תוכל לעלות משהו בעניין הזה.
מעבר לעניין הזה, טענו שיש פה חדירה לרשות הפרט, מעבר לאמון או להזנת סתר. איך אתה רואה את העניין הזה באמת שמאבטח או נהג או מישהו כזה מקליט את הבן אדם השני מבחינת החדירה לפרטיות?
אין ספק שמעבר לסיפור של הזנת סתר, ואגב זה אחד שייך לאותה משפחה, יש גם פגיעה בפרטיות. הגדרה לפרטיות מוגדרת כבר בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שאין פוגעים בצנעת חייו של אדם, כאשר הכוונה היא לכל מיני דברים, דברים אינטימיים, דברים שאדם משמיע בדרך כלל בחום משפחתו או לבני אדם הקרובים אליו, אבל הוא לא מעוניין שהם יצאו החוצה. אלא שכאן, בסיפור של הגנת הפרטיות, גם יש בחוק הגנות מסוימות, וכאשר הצורך בפרסום העניין או בפרסום הדברים גובר על הצורך בחסיונם, אז בהחלט יכול להיות שלמרות שהייתה פגיעה בפרטיות, עדיין אותו אדם שפגע בפרטיות יהנה מהגנה מסוימת. אני רק רוצה גם להדגיש, הגנה לפרטיות היא לא רק, היא גם עבירה פלילית, היא גם עוולה אזרחית, כלומר ניתן לתבוע גם בנזיקין וגם לתקוף בהליך פלילי. בשני המקרים, כפי שאמרתי, התנאי לכך הוא שאכן התגבשו נסיבות כאלה שלא היה עניין ציבורי בפרסום הדברים, ואני משער שאם זה יגיע יום אחד לבית משפט, זה אחד המוקדים של המשפט, האם אכן, גם אם הייתה גם פגיעה בפרטיות, האם עדיין העניין הציבורי שבפרסומם גובר על הפרטיות של אותו אדם שבו פגעו?
פה בעצם גם יש לשון הרע על בנו של ראש הממשלה, על אותם אנשים בכך שחשפו את אותה שיחה שהייתה אמורה להיות לגמרי פרטית, בעצם פרסמו את זה לכלל הציבור, וגרמו פה ללשון הרע גדולה.
אז גם לשון הרע הגדרים שבחוק, עם אחרי הגדרים מאוד מרחיבים, ביום שבו התקבל חוק איסור לשון הרע בכנסת לשנת 65, לפני הרבה מאוד שנים, כל מערכות העיתונים שבתו מרצון, כי הם היו בטוחים שזה סופה של התקשורת, מכיוון שההגדרה בחוק זה כל דבר שעלול להשפיל אדם או לבזותו, גם אם הוא נכון אגב, לשון הרע לא צריכה להיות דבר שאיננו נכון, אבל גם בחוק איסור לשון הרע יש הרבה מאוד הגנות, הגנת אחת זה הגנת תום הלב, שגם היא קובעת שבמקרים שבהם היה עניין לציבור בפרסום, הדבר הזה מהווה הגנה בלשון הרע.
אבל אתה חושב שפה היה עניין לציבור בעניין הזה? מעבר לזה שזה הביא רייטינג וזה מאוד מהפיקנטי וצהוב.
זאת שאלה באמת, איך מי קובע מה זה עניין לציבור? עניין לציבור זה לא דבר שמעניין את הציבור, הציבור איננה מעלה ואיננה מורידה, להפך. עניין לציבור הכוונה היא במובן עניין במשמעות של אינטרס, אינטרס ציבורי, ופה זה שוב תלוי את מי אתה שואל, כמובן שיש אנשים שהסברו שיש עניין לציבור, שהציבור ידע על מה מתבזבזים כספי הציבור, על הבטחה של אנשים שהולכים למקומות כאלה וכאלה. אחרים יאמרו שכיוון ששוב ההבטחה נכפתה לפני שראש הממשלה, אז אין בזה שום עניין לציבור. זאת שאלה שאני משאר שבטוחה, אבל דווקא במקרה הזה, שוב אם יהיה מדובר בפחות בהליך אזרחי, אני מעריך שאם תוגש תביעה, אני מעריך שההגנה כן תתקבל בבית המשפט לאור הפרשנות המאוד מאוד רחבה שבתי המשפט
ההגנה, לא הבנתי, תתקבל, מה הכוונה?
ההגנה, כלומר שגם אם יקבע שהיה כאן לשון הרע בבחינת התוכן, עדיין תעמוד הגנת תום הלב למפרסם הדברים, מכיוון שיבואו ויאמרו שיש עניין לציבור, ופה בתי המשפט תרשו את העניין הזה, את העניין לציבור בצורה מאוד מאוד רחבה, וגם אם אולי אתה ואני לא חושבים שיש בזה עניין לציבור, מספיק שבעיני האדם הסביר יש עניין לציבור בפרסום הדברים,
ודאי אפילו אם הוא קיבל 50 אלף שקל על הקלטת מה...
זה לא מעלה ולא מוריד.
לא מעלה ולא מוריד.
זה לא מעלה ולא מוריד, מה שמתחשבים בו זה תוכן הדברים. השאלה אם אדם קיבל כסף הזה או לא, היא שאלה אתית, כללי האתיקה של של התקשורת, גם של רשות השידור, גם של התקשורת הכתובה, מתמודדים עם השאלות האלה, זאת לא הפעם הראשונה.
אתה לא יכול להכריע בעניין הזה?
לא, אני חושב שבעניין הזה, שוב, אני בוודאי לא מאלה שסבורים שהיה פה איזה עניין ציבורי, רב משמעות, וגם לא, בוודאי לא התשלום עבור המידע הזה, אבל עניינים של אתיקה, עניינים של מוסר, מותר להם שישארו באמת מחוץ לבית המשפט, זה עניין של אחרות חברתיות, אני מאוד הייתי שמח אם מלא כלי תקשורת היו משלמים כסף, לא בשביל דברים מהסוג הזה וגם לא בשביל דברים אחרים. אני חושב שתקשורת עצמאית היא דבר מאוד חשוב, הנושא הזה של זכות הציבור לדעת, ועדיין גם זאת לא הפקרות, אסור לנו שנגרר למחוזות צהובים, ולא נעצור לא בצהוב ולא באדום. אני חושב שכאן בהחלט הייתה חצייה של גבולות, אבל שוב, השאלות האתיות לפחות אין מקומם בבית המשפט, זאת בעצם הכרעה חברתית שכולנו מחויבים בה.
פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
תקציב המדינה שנת 2019 יכלול גם יותר מ-16 מיליון שקלים לטובת טיפול בנזקי הפשיעה החקלאית. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם חבר הכנסת איתן ברושי מהמחנה הציוני, שהוא יושב ראש השדולה החקלאית בכנסת. שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
אז ובכן, ולצופים. רצינו באמת לשאול אותך, כל הסוגיה הזאת של הפשיעה החקלאית, מה יש לך להגיד על הסוגיה הזאת?
הנושא הזה שהפך להיות טרור חקלאי הוא מורכב ורחב יותר מהנושא שנידון בתקציב כפי שאנחנו דווחנו. בכל מקרה זה מעט מדי, מאוחר מדי, לאט מדי. אני מברך על כל התקדמות, אבל היא בהחלט רחוקה מהרצוי, ואני לא חושב שאפילו משרד החקלאות יכול לדווח על הישג. גם הפתרון שהם מצאו הוא מאוד חלקי לביטוח במסגרת קרן נזקי טבע של תחום מאוד צר שאנחנו מתמודדים כנגד הטרור והפשיעה החקלאית בתחום הבקר והצון. על פי מיטב ידיעתי נדרשים 60 מיליון שקלים ולא 15, ולא ב-2019 אלא מיידית, ולכן הפתרון הזה הוא מאוד חלקי. אנחנו מדברים על יכולת להתמודד עם שאלת הפשיעה והטרור החקלאי בקטע מסוים שנקרא ביטוח, ואנחנו מדברים על הקרן נזקי טבע שהיא ממשלתית, וכדי לאפשר את הביטוח ואת הפרמיות צריך להקל על החקלאים. הרי אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח למשל בתי אריזה, בתי קירור, מיכלים, מדבנים, ציוד השקיה וגם ציוד מכני. ה-15 מיליון יאפשרו שיפור מסוים בתחום הבקר והצאן, שהרבה מאוד דברים שאפשר לעשות חוץ מזה עדיין לא נעשו. כך שלהגיד שיש פה תשובה, בהחלט זה פיגור נוראי. הממשלה יודעת כבר שנים, ובאחרונה היו דיונים, כולל ברשות משרדי הממשלה, פנים, ביטחון פנים, סליחה, משפטים והחקלאות, והנה אנחנו רואים באמת התקדמות איטית, וגם בנושא התקציב, שמשרד החקלאות התפאר בתוספת של כ-100 מיליון שקלים, זו תוספת זיהומה על המשבר שאנחנו חווים בחקלאות.
תוספת זהומה, אתה מתכוון באיזה סעיף?
לכלל הנושאים, לכלל, לא, המאה מיליון המשרד דיווח, עוד פעם, עוד לא ברור לאן זה הולך בדיוק, על תוספת לתקציב. אבל אנחנו יודעים שגם בשנים קודמות התקציב היה גדול יותר ממה שתוכנן, בעיקר בגלל נזקים ואסונות ומחלות. אבל עכשיו, כשאנחנו מדברים על הפשיעה והטרור החקלאי, זה לא מורכב רק מהביטוח, וודאי שה-15 מיליון זהו דבר, הייתי אומר, כמעט לא ראוי, ועדיין לא להתפאר בו.
ומה המצב באמת מבחינת הגניבות היום? העניין באמת מסובך?
אנחנו יודעים שהמציאות היא עולה על כל דמיון, ואנחנו לא יכולים לדווח על פתרון, ובהחלט יש לנו ציפייה גם ממערכת המשרד לביטחון פנים וכוחות מג"ב, להגביר את המאמץ. אבל אני רוצה להצטמצם רגע לדיווח שכאילו חלה התקדמות, אז היא מאוד מינורית בנושא של ה-15 מיליון, הסכום הזה הוא קטן, הוא לא עונה על כל הפער בין הביטוח הנדרש כדי להתמודד עם הטרור והפשיעה החקלאית לבין המציאות שאנחנו חווים אותה של המשך הטרור החקלאי.
וזה יותר בצפון, בדרום, איפה זה קיים?
אנחנו, קודם כל זה בכל הארץ, אבל אנחנו חושבים שצריך לראות בזה טרור ופשיעה על רקע לאומני. כי בסופו של דבר, המטרה של הגורמים היא בסופו של דבר להשתלט על אדמות מדינה, ולהשתלט על נכסים חקלאיים, ולגרום לחקלאים שלצערנו הולכים ופוחדים למטוש ולעזוב את התחום ואת האדמה, ואנחנו מוצאים אחר כך גורמים נוספים לעתים שאינם מקובלים, שהופכים להיות בעלי הקרקעות והנכסים החקלאים שהם ערובה לקיומה של מדינה עצמאית. ולכן לא מובנת ההתנהלות של הממשלה. במקום לראות בזה יעד מרכזי, אז אנחנו עדים גם לפגיעה נמשכת בחקלאות. תראה, עכשיו ראש הממשלה, ואני מאחל לו הצלחה, הוא נמצא בהודו, וראיתי אתמול את קבלת הפנים, וטוב שכך. אני בטוח שההודים ידברו איתנו על חקלאות, שאנחנו נדבר איתם על רכש ביטחוני. והחקלאות הישראלית, בוודאי בארצות כמו הודו, בסין וברית המועצות לשעבר ואזורים אחרים, היא הדבר שעומד בפני כל מקום בעולם כהישג הגדול ביותר של מדינת ישראל מאז הקמת המדינה ועוד קודם לכן. אבל הנה, אנחנו עושים את זה במועדנו. החקלאות הכי מתקדמת בעולם והחקלאים הכי דפוקים. ממשלה לא מסוגלת להתגבר על הפער הזה בין ההישגים שרובם של ממשלות קודמות של החקלאות הישראלית ובין יכולת החקלאים להתקיים. בתוך אי הוודאות של היכולת להתקיים, יש משקל גדול לפשיעה ולטרור החקלאי. המדינה עומדת חסרת אונים, מדינה שידעה לגלות מנהרות בצורה מפליאה, ראינו את זה בימים האחרונים, מדינה שיודעת להגיע לגורמים עוינים ומחבלים מכל מקום בעולם, לא מסוגלת לפתור את השאלה של הטרור החקלאי גם בגבולות הקו הירוק וגם בגבולות של מעבר להם. יש כאן משהו שהמשמעות שלו היא חמורה, ואת לא משתמשים בכל האמצעים, לא משתמשים בכל הכוחות, עובדה שלא מצליחים למנוע את הטרור הזה, ובמידה רבה לא מצליחים להגן על החקלאים, ואחת ההגנות זה גם בביטוח, ש-15 מיליון שקל זה לעג לרש.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. חבר הכנסת איתן ברושי, יושב ראש השדולה החקלאית בכנסת, מהמחנה הציוני, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
ישיבה תיכונית מיוחדת בנגב, ישיבת רגבים, ישיבה ש... מלבד לימוד התורה, לימודי חול, גם פועלת הרבה במישור של החקלאות. בקיצור, ישיבה מיוחדת, אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם ראש הישיבה, הרב ישי בן פזי. שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז אנחנו מבינים שדווקא בימים אלה אתם מתארגנים לקליטת תלמידים לרעיונות לקראת שנת הלימודים הבאה. ואתם ככה רוצים קצת, אנחנו רוצים קצת להכיר את הישיבה, ישיבה ככה שמשלבת חקלאות בנגב, שזה בהחלט מעניין, ככה רוצים קצת לשמוע ממך על הישיבה המיוחדת הזאת.
אז אני אשמח מאוד לספר לכם, כי אני חושב באמת שקודם כל הנושא הזה של ישיבות חקלאיות תורניות זה משהו שמחובר מאוד לתהליך הגאולה שאנחנו חוזים בעיניים שלנו, ובייחוד במקום שבו אנחנו נמצאים, שיושב בבני נצרים, שהגרעין המייסד פה בעצם של כל היישובים שנמצאים פה, גם נצרים וגם נווה, זה על בסיס היישובים שגורשו מגוש קטיף, מעצמונה ומנצרים, ורואים שלמרות העקירה, יש פה התחדשות וסמיכה, ורואים שאת נותנת פרוטי הבעיה יפה.
אז אתם בעצם הקמתם את הישיבה, כבר כמה שנים היא קיימת?
הישיבה זה השנה החמישית שהיא קיימת. הקימו אותה הרב מאיר כהן לפני 5 שנים, וזו השנה החמישית, ואנחנו עכשיו מגייסים תלמידים לקראת השנה השישית בעזרת השם.
אז תספר לנו באמת מה מיוחד בישיבה, בישיבה שהיא ישיבה תיכונית, מה מיוחד בישיבה?
קודם כל, הגישה החינוכית שלנו, אנחנו מתייחסים לכל נער ונער, שבישיבה שלנו יהיה בוגר.
אם רק הרב בן פזי תוכל לשפר את העמדה שלך, אתה נקטע לנו פתאום עם הטלפון, אם תוכל רק לשפר את העמדה.
עכשיו אתה שומע את
אותך? עדיין לא. לא, אני לא שומע אותך, אתה נעלם לנו.
עכשיו?
עכשיו אני שומע אותך.
מעולה.
אוקיי, תוכל להמשיך.
קודם כל אנחנו מתייחסים לכל נער ונער בישיבה כאל בוגר. הוא עבר בר מצווה, ומרגע זה, כמו שהוא יכול להשלים עניין, או חלילה, בעזרת השם בקרותי לנו סנדרין, הוא יענש בדיוק כמו בן אדם בן 80.
זאת אומרת, זה מכיתה ח' או מכיתה ז' נתחיל?
מכיתה ט'. לא, מכיתה ט', אני אומר, אבל... כן. אז מי שפה זה 14-15 ועלה, אבל הם מעל בר מצווה, ולכן אנחנו מתייחסים אליהם כאל בוגרים. לא כמו ילדים, לא כמו כל מיני דברים, אלא נערים בוגרים, שהאחריות על הבחירות ועל המעשים שלהם היא בידיים שלהם, ובעיקר מה שאנחנו עובדים זה על פיתוח הרצון, שמה שהם עושים יעשו מתוך רצון, מתוך רצון לעבוד את השם, מתוך רצון ללמוד תורה, מתוך רצון לעבוד את האדמה, מתוך רצון לתעודת בגרות. וככל שאנחנו יותר מגיעים למקומות האלה מזה שהם רוצים לעשות את זה, ממילא התוצאות והדברים בכמה וכמה רמות. כי כשאתה מנסה להכריח בן אדם לעשות משהו שהוא לא רוצה, אז גם אם הוא עושה אותו זה רק בשביל סמן וי ולהיפטר ממנו. אבל ברגע שהוא עושה את הדברים מתוך שהוא רוצה, אז ממילא הוא לא מה חובתי ועשנה, אלא תן לי עוד ותן לי עוד.
ואתם חושבים שהשילוב הזה של תורה, לימודי חול וחקלאות, זה שילוב שהוא טוב יותר, הוא נכון יותר?
אנחנו שמים דגש מאוד מרכזי על הבניין האישיותי של הנערים פה. כשבתוך הבניין האישיותי, שלוש נקודות מרכזיות שאנחנו שמים עליהן דגש. אחד, זה העמל. שתיים, זה בגרות נפשית. ושלוש זה האחריות. ובשביל הדברים האלה, אז השילוב הזה של עמל כפיים יומיומי, בין בחורף, בין בקיץ, בין בגשם, בין בחום, כל יום זה סוג אחד של עמל. לא פחות מזה, העמל הלימודי, השכלי, בין במקצועות החול, בין במקצועות הקודש, זה העמל. האחריות עוד פעם שוזרת...
איך באמת השילוב ואיך הסדר יום בנוי?
הסדר יום בנוי. הסדר יום הרשמי מתחיל ב-6 בתפילת שחרית, כשמצטרף לזה הלא רשמי, שיש מספר חברותות שמשכימות קום כבר מ-5:30, חלקם מצטרפות ב-5:45 ללימוד רשות לחלוטין, חלקם חברותות של תלמידים, חלקם חברותות של איש צוות עם תלמיד. אז עוד מלפני 6 בעצם, 6 שחרית, אחרי תפילת שחרית ארוחת בוקר, ב7:15 יוצאים לעבוד, כשהעבודות פה מתפרסות בעצם בכל האזור שלנו פה שהוא אזור חקלאי, מעבודות גדש של גידולי גזר, בטטה, תפוחי אדמה, בצל, לגידולי חממות למיניהם, מלפפונים, קישואים, פלפלים, אננסים, עגבניות שרי, עד לגידולי כל החסלת למיניהם.
זה נעשה בהתנדבות העבודות האלה?
העבודות האלה לא נעשות בהתנדבות. החקלאים משלמים לישיבה עבור העבודות, והתלמידים בעצם נהנים מכל מיני דברים שהישיבה יכולה לתת בזכות זה.
עד מתי הם עובדים שם בשדות?
עובדים עד סביבות 12, עולים חזרה לישיבה, מתקלחים ארוחות צהריים, מתקלחים, מתארגנים, ב-1:20 תפילת מנחה, ב-1:45 מתחילים 3 שיעורי לימודים לבגרות.
מה, הם לא עייפים אחרי כל העבודה הזאת ללימודים?
אז זה בדיוק הנקודה שמה שאמרתי מקודם, שזה יש פה מבחינת שעות לימוד הרבה פחות שעות מבית ספר, מבתי ספר אחרים, אבל בגלל העומס של היום שהוא צפוף, שהוא גם מתחיל מוקדם וגם מוצאים הרבה אנרגיות, זה דורש עמל לא קטן כדי להצליח לשבת וללמוד, אבל מוכח שהם מצליחים. עכשיו בדיוק סיימו בגרות חורף בהיסטוריה בציונים יפים מאוד. כשלחלק מהתלמידים זה דורש מהם באמת מאמץ יותר, חלק מהתלמידים זה הפוך, זה עוזר להם, זה שבבוקר הם שחררו אנרגיות בעבודה חקלאית, נותן להם ראש שקט לשבת את בסך הכל 6 שיעורים שיש, אז זה 3 שיעורי חול ו3 שיעורי קודש, לשבת, להתרכז בהם.
שיעורי קודש הם יותר לקראת הערב.
השיעורי קודש מתחילים מ-4:30 עד 6, 2 שיעורי קודש בכיתה, כל כיתה עם הרם שלה, ומ-6 עד 7 יש חבורות לימוד בבית מדרש, בקבוצות יותר קטנות, עם נושאים יותר מגוונים, שכל חבורת לימוד היא חצי שעה, זאת אומרת שכל תלמיד עובר חובות לימוד בבית מדרש, באווירה יותר...
יום עמוס.
יום
עמוס. אתה עוד פעם קצת נעלם לי הרב בן פזית, שפר שוב את העמדה בבקשה.
עמוס מאוד, שהוא לא נגמר בזה, כי אחרי זה בערב אנחנו משתדלים שיהיה בערב אחד פעילות של מדריך, ערב אחד כל כיתה הולכת לבית של הרם שלה, ובערב אחד חוגים, כשהעומס הזה הוא לכתחילאי ואנחנו רוצים אותו, כי כולנו יודעים את דברי חז"ל, שהבטלה מביאה את זה שעמום וכו' וכו'. ולכן ככל שאנחנו מעמיסים עליהם בעשייה חיובית וממלאים את היום בתוכן, ממילא כל שאר התופעות שעלולות לצוץ בגיל הנוטלים, כמעט, כמעט, כמעט ולא מצויות בכלל.
עוד פעם אתה טיפה נעלם לנו, רק תספר לנו כמה תלמידים יש בישיבה שקיימת כבר 5 שנים.
עכשיו פה אני אומר משהו שצריך זהירות ועדינות איתו. הישיבה, כרגע אנחנו צמיחה אחרי משבר. שנה שעברה מאזור פורים ועד לסוף שנה, היה פה איזשהו משבר שקשור לזה שהחליפו פה את הראש ישיבה. של מי שהמקים, הרב מיר כהן היה פה, הקים את הישיבה, והחליפו אותו, אירוע שגרם פה קצת זעזוע, ואנחנו עכשיו בצמיחה מחודשת מתוך המשבר הזה, וכיום יש בישיבה כ-30 תלמידים, יש בכיתה י' א' 8 תלמידים, בכיתה י' 6, ובכיתה ת', זה כבר צמיחה חזקה, יש 17 תלמידים. ועכשיו אנחנו, כמו שאמרנו בהתחלה, עסוקים בקליטה לקראת שנה הבאה, שבעזרת השם נקלוט 24 תלמידים, שזה המקסימום שאנחנו מקבלים פה לכיתה, כי מאוד חשוב לנו...
לכיתה ת', 24 תלמידים.
לכיתה ת', כן. אנחנו, מאוד חשוב לנו היחס האישי פה, היחס האישי לכל תלמיד, והאווירה המשפחתית בישיבה, ולכן הכיתות פה הן במקסימום 24 תלמידים.
נשמע מעניין. אז נשמע באמת משהו מיוחד, פרויקט מיוחד, לתלמידים, מי הכתובת שלך? למי אתה פונה? בוא נגיד ככה.
הכתובת שלי בראש ובראשונה זה לכל נער שרוצה אווירה תורנית בריאה, לפתח את הרצונות והכוחות שלו ולצמוח עם חבורה שרוצה כל הזמן לשאוף ולהיות יותר טובים ממה שהיינו היום. הציר השני שאנחנו בהחלט פונים אליו זה אותם אנשים, אותם נערים שקשה להם לשבת יום שלם וללמוד, שזה לא מה שמחיה אותם, זה לא מה שמפתח ומגדל אותם, ושהם, העבודה בבוקר יכולה לתרום להם רבות, ואז גם החלק הלימודי, הם יכולים לגלות שם את הכוחות, כמו שיש לנו פה מספר תלמידים שמעידים על עצמם, או שההורים שלהם מעידים עליהם, שמהגן או מכיתה א' ועד כיתה ח' הדביקו על עצמם או הדביקו להם איזושהי תווית על המצח, לא מסוגלים ללמוד, לא יכולים ללמוד, לא רוצים ללמוד, ופתאום פה לומדים ומוציאים ציונים יפים מאוד בלמידה, ובעיקר, בעיקר מה שחשוב זה רוצים ללמוד. אז זה הציר השני, רק מה שחשוב לי להדגיש זה שאנחנו לא יודעים כרגע לתת מענה לאנשים שצריכים חינוך מיוחד או שיש להם בעיות לימודיות מאוד מאוד קשות. אין לנו את האנשי מקצוע המתאימים לזה, אין לנו את הכלים המתאימים לזה בשלב הזה, ולכן כרגע אנחנו לא יכולים לתת לזה מענה.
יפה, התרשמנו מאוד מהישיבה המיוחדת שלכם, באמת ישיבה שמשלבת תורה, לימודי חול, חקלאות, בני נצרים, ביישוב בני נצרים, ישיבת רגבים. אנחנו רוצים בשלב הזה להודות לך על הדברים, לאחל לכם המון בהצלחה. ראש הישיבה הרב ישי בן פזי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך, יום
בהצלחה.
טוב.
בהצלחה, תודה.
תודה, להתראות.